אז התחלנו אתמול לדבר קצת על המושג של הישארות הנפש בישראל ובעמים. כן? עולם הבא של גויים וכדומה. למשל, נאמר, אמר החבר, בפסקה קופיוד א', לדעתנו אין אדם בעולם בין איזו אומה שיהיה אשר לא יגמלהו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. אבל הדבר חשוב ביותר מה שנאמר כאן, האוניברסליות של המוסר. כלומר, אין אפליה על רקע לאומי. לפני הבורא יתברך, כל אדם מקבל את שכרו כפי המגיע לו, בין ישראל, בין גוי. זה נקודה חשובה ביותר. אולם מאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה, על מדרגתם, לאחר מותם, אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. אבל בסופו של דבר יש אוניברסליות של הגמול, תורת הגמול כחלק מתורת המוסר האלוהית, שכל אדם מגיע לו שכרו. עכשיו, זה מאוד מאוד כללי, אבל מהו השכר? למשל, הרמב״ם כותב, והדבר הזה גרם לשפיכת דיו רב, את הדברים דלהלן בהלכות מלכים. ולומר את האמת, אנחנו שהשגחה העליונה אוהבת את מכון מאיר, שהרי רציתי ספר והוא נמצא. בהלכות מלכים, מה? פה בדרך יש כל הספרים. טוב, ברוך השם, הכל הולך ומתקדם, יפה מאוד. בזכות התורמים, כן, אתה צודק. כן, התורמים, תורמים, חשוב, לתרום. אומר, הלכות מלכים, סוף פרק ח', הלכה י'. משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. כלומר, כל אדם על פני כדור הארץ רוצה להיות יהודי, סחתן, אתה רוצה להתגייר, תקבל. אבל מי שלא רצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן, ציווה משה רבנו מפי הגבורה, טוב, הדבר הזה הוא כבר לא כך פשוט, לחוף את כל באי העולם, זאת אומרת, כל הגויים, לקבל מצוות שנצטוו בני נוח. ומי וכל מי שלא יקבל, יהרג. זה לא פשוט, כי המקור, לא ברור מה המקור של הרמב״ם בזה. איפה מצאנו שיש לנו מצווה לקוף את כל באי העולם לקיים שבע מצוות? הרמב״ם לא כותב מקור לזה. עכשיו, יכול להיות שהכוונה שמותר, כלומר שציווה משה רבנו מפי הגבורה, שהגויים יחופו את זה. כלומר, לא ציווה עלינו, כי עלינו יש מצווה, לכאורה, רק כלפי גויים שתחת שלטוננו. גוי שהוא לא תחת שלטוננו, אנחנו לא באים אליו בטענות, לא דורשים ממנו שום דבר. כן? אבל מי כן יחוף אותו? הגוי יחוף את הגוי. שהוא ציווה, הוא נצטווה מפי משה רבנו. ומי גורם לך לקוף על יהודי לעשות משהו? הקדוש ברוך הוא, אותו דבר. אז גם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ציווה מפי משה וכו'. כן, נכון, זה הכוונה. כאן אומר שציווה לחוף את כל בעולם, אז לפי זה יש לי חובה להשתלט על כל כדור הארץ. זה קצת מפקד. יכול להיות שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה, אבל השאלה אם יש לנו מצווה כזאת.
יש להם מצווה לקיים בתי דינים.
יש להם מצווה לקיים, שבה, לקיים בתי דינים. השאלה אם לי יש מצווה לקוף אותם.
אז זה שמעון ולוי
הרגו אותם. שמעון ולוי, גם הם היו בני נוח, אז גם הם יכולים להרוג בני נוח, בסדר, אין בעיה. כן, וכל מי שלא יקבל יהרג. והמקבל הוא הנקרא גר תושב בכל מקום. וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. מה זה חברים? תלמידי חכמים. וכל המקבל עליו למול, ועברו עליו 12 חודש ולא מעל, הרי זה כמין האומות, שעל זה באמת יש קצת בעיה להבין מה התכוון כאן הרמב״ם. עכשיו, הלכה יהודה א', שהיא העיקרית מבחינתנו. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן. הרי זה מחסידי אומות העולם, מה פירוש? מקבל ונזהר לעשותן. מה ההבדל בין מקבל לבין נזהר לעשותן?
גם כן, סור בלה לעשותן.
לא, לא. מקבל הכוונה שיש לו קבלה עקרונית שהדבר הזה מחייב אותו. בעת, הוא גם מקיים את מה שהוא קיבל על עצמו. מה יעשה אדם שאשתו קצת מורידה אותו רוחנית? שיפסיק להאשים את אשתו. זה, כבר היה מישהו שאמר את זה לפני כמה אלפי שנים. האישה אשר נתת, היא נתנה לי. כן, זה, מכירים את זה, זה לא... כן. גם שמעתי הרב מרדכי אליהו הסביר, היה כתוב, יש אדם, הוא לא מגיע לבית הכנסת. אז הרב שואל אותו, למה אתה לא מגיע? וזה אשתי. כן? באחרון בערבית, מרה, מרתי, כן? הרי הוא אישה בערבית, מרה, מרה. אז הוא אומר, אז אחד אומר, מצד האמת, איך אומר, ולא יכלו לשתות מים, ללמוד תורה, ממרה. כי מערים הם, על כן קרה שמה, מרה. כן, או, מה אתה אומר? האם כל הגויים צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא? זו שאלה גדולה. בשבע מצוות בני נוח מצאנו איסור עבודה זרה, לא מצאנו מצווה להאמין בשם. השאלה היא ככה, האם זה חיובי, האם זה רצוי, שאצל גויים תהיה אמונה מוגדרת באופן חיובי באלוהות? זו שאלה. למשל, הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה, זה הגדרה דרך השלילה, נקרא יהודי. כלומר, כאילו הגמרא מעדיפה שגוי יהיה אתאיסט מאשר שיגדיר את האמונה שלו. מאשר ש... או כן, או נגיד, ברגע... ייתכן מאוד שברגע שגוי מגדיר לעצמו את מושג האלוהות, לא יכול להיות שימלט מעבודה זרה בסופו של דבר. יכול להיות. אם כי האסלאם בכל זאת מגדיר לעצמו, בכל זאת הוא לא עובד עבודה זרה.
אז איך יכול להיות שהאסלאם מכיר, זה בדיוק הפוך מהאסלאם. הם אומרים שאין אלוקה של ישראל, אבל הם מוצבים שבאות מצוות נוח, ואמרנו שיש חלוקה לשניים. אבל במקום
כל צריך להאמין
לקבל, קבלה זה גם האמונה, ואחרי זה
עשייה.
אז אם
הם מבינים, הם לא מקבלים, איך הם יעשו? רגע, אני עוד לא הסברתי מה זה לקבל, לכן מתחילות השאלות. אנחנו נסביר מה זה לקבל, ואז אני חושב שחלק מהשאלות יסור. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שהתשובה זה שבחג הסוכות יעלו כל הגויים לירושלים, נכון? ובעצם משם הרמב״ם אולי לוקח את
העניין
הזה שכל הגויים
מאמינים
ושלא
מספרים לו,
סתם
עולים לך לסוכות ירושלים. אנחנו לא שאלנו מאיפה הרמב״ם לוקח שהגויים מאמינים. זאת לא הייתה השאלה שלנו. השאלה הייתה אחרת. מאיפה הרמב״ם לקח שאני צריך לכפות עליהם? בסדר? על זה יש מקום לשאלה. בסדר? מה אתה אומר? טוב. אז אני חוזר פה לדברי הרמב״ם. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהם. אז מה זה שהוא הגוי מאמין, שהגוי מקבל? הוא מקבל שהיהודים יודעים על מה הם מדברים. היה גוי אחד כזה לפני כמה עשרות שנים, הפילוסוף סארטר, ז'אן פול סארטר. הוא היה פילוסוף אתאיסט. הוא אגב האשם בכל השמאלנות בימינו. הוא נתן את הגושפנקה הפילוסופית.
מה זה אומר? ומה בדיוק הוא
אשם? הוא אשם כי הוא נתן את הגושפנקה הפילוסופית לכל התנועות הטרור בעצם בעולם. בתור, אפשר לומר, הערצת הסובל. מי שסובל הוא הצודק. ולכן גם כל מה שהוא יעשה במסגרת הזאת, הוא צודק. והדבר הזה חדר גם לפומה. כן, פיקוד ומתה, מה שנקרא. עכשיו, אבל לכל פנים, בסוף ימיו, הוא אמר שהתקווה של העולם זה המשיחיות של עם ישראל. ולמה? בגלל שהיהודים מאמינים באל אחד ובימות המשיח ובחיי העולם הבא. אז הם נותנים תקווה לאנושות. אבל הוא עצמו נשאר אתאיסט. כלומר, הוא בבחינת כופר בעבודה זרה, ואיננו רוצה לתת הגדרה חיובית לאמונתו. אבל הוא אומר, אצל היהודים, הם יודעים על מה מדובר, זה בסדר. זה מה שכותב כאן הרמב״ם. הוא מקיים בגלל שהיהודים מבינים על מה הם מדברים. כן? מה אתה אומר?
ההולך בדרכי דת הנצרות, הוא נחשב
כעובד עבודה זרה. מה זה קשור לנושא שאנחנו לומדים עכשיו?
קודם דיברתם גם על...
אני עוד לא דיברתי על הנצרות, בכלל. למה אתה עכשיו שואל על הנצרות?
עכשיו אומות העולם.
אנחנו עכשיו לא מדברים על הדתות. אנחנו מנסים להסביר מה זה חסיד אומות העולם. אנחנו עושים מאמצים רבים כדי להבין פסקה אחת ברמב״ם.
אז מישהו לפי הנצרות לא יכול להיות
חסיד אומות
העולם?
אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. איך אני יכול לדעת? אתה מבין? זה הבעיה שלי. אני מנסה במאמצים רבים לחבר מילה אל מילה להבין מה הרמב״ם אומר. זה מאוד קשה לי. כן, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, זאת אומרת, הוא פילוסוף, והוא הגיע למסקנה שהמעשים האלה הם מעשים ראויים. לא תרצח, לא תנאף וכו'. אין זה גר תושב. ואינו מחסידי אומות העולם. ולא מחכמיהם. אז מה הוא כן? אבל מה הוא כן? זה מאוד מוזר. בואו נעתיק עוד פעם מדברי הרמב״ם. רגע. רק רגע.
וכמו שאתה תגיד, מישהו מקיים את כל התרי"ג.
כל המקבל וכו'. והוא שיקבל ויעשה מפני שהשם ציווה. בסדר? אז מה הוא? א', הוא חסיד אומות העולם. שתיים, ויש לו לא חלק לעולם הבא. מה עוד? רגע. וחוץ מזה הוא אמר לנו לפני כן שהוא גם גר תושב, נכון? עד כאן ברור? אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אז מה דינו? הוא אומר ככה, א', לא, הוא נקרא, למה לנחש? בשביל מה לזכור? אני מקריא. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, א', נגיד, נלך לפי זה, טוב, אין זה גר תושב. זה מקביל לזה, נכון? שתיים, ואינו מחסידי אומות העולם. אינו חסידי אומות העולם. בסדר?
יש הקבלה.
שלוש, זה לא מחכמיהם. אני לא מבין כלום. א', יש לו חלק לעולם הבא או לא?
כן.
למה?
לא אמר שאין לו חלק לעולם הבא.
אז תגיד שיש לו. אם בראשון טרחת להגיד לי שיש לו, ואתה חושב שגם במי שעושים לך הדעת יש לו, תגיד, יש לו. ואם אתה אומר שאין לו, אז תגיד שאין לו. לא סגור, אתה אומר. אני לא יודע, לא כתוב. דבר נוסף, ולא מחכמם. מה תקע לי פה את לא מחכמם? אני בכלל לא מבין.
לא מחכמם.
לא מחכמם של אומות העולם, אבל מי דיבר? אז מי זה כן חכמי אומות העולם? מי? פה לא כתוב חכם, כתוב חסיד. איפה החכם? משהו פה לא מסתדר. נכון? אולי, אתה מנסה כבר לתרץ, אבל קודם כל אני רוצה להסביר את הקושי. כן, יש לי פה שני קשיים. א', מה תקוע לי פה חכמים? שתיים, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא? לפני שאנחנו נתייחס לשאלות האלה, אנחנו נקרא מה שהאינטרנט מזמן לפנינו. פסקה קוף י' מחדשת לי את החידוש המופלא שגם לגויים יש עולם הבא. האומנם? ומה הכוונה? ומה ההבדל בין עולם הבא של יהודי לעולם הבא של גוי? זה מה שאנחנו עכשיו מנסים לברר. תודה לכבוד הרב על תשובתו, שעד רבה שייתן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו. אבל האם טעה אדם הראשון באומרו האישה שנתת עמדי נתנה לי באוכל? זאת השאלה. אמנם רבי יצחק אברבנאל אומר שהוא לא טעה, אבל רש"י אומר שהוא טעה. אני חושב שאברבנאל אמר את זה בתור ציניות. כלומר, שהגויים יאמינו בשליחות היהודית, אז אם כבר יצליחו להבין את אמיתות השליחות של עם ישראל, כבר יאמינו בשם והתגיירו. כך כתוב בקוראן, אבל האסלאם דאג לתרץ, מדוע לא לעשות כן? גם כן בקוראן. יש איזה מין מעמד באמת קצת מוזר. המעמד הגר תושב. איך אדם יכול להכיר בזה שהאמת נמצאת באיזשהו מקום ולא להצטרף אליה? כלומר, האם המעמד של חסיד אומות העולם, של גר תושב, הוא מעמד אפשרי מבחינה קיומית בכלל? לנו זה קשה מאוד לתפוס את זה. כלומר, אני יודע שהאמת שם, ואני נשאר כאן, איך זה יכול להיות?
יש לנו אחים כאלה.
אתה צודק. כלומר, אתה אומר שמבחינה עובדתית זה קיים. אני אגיד לך יותר מזה.
אבל הרב, זה מצב שונה כבר, כי פה זה האמת שלו. אולי מבחינתו, כגוי, הוא צריך להתנהג
ככה,
כי זה
האמת שלו. אבל יש לו אפשרות להתגייר. למה הוא לא מתגייר?
אבל
כגוי,
הוא מבין את המעמד שלו.
אתה אומר, הוא מבין את המעמד שלו, והוא יכול לשנות אותו. אלא שכנראה, יש מרכיבים נוספים בנפש, שגורמים לאדם להיות מחובר אל סוג מסוים של חברה, של תרבות וכו'. כן, מעשה פעם באיזה כומר אחד, שאמר לרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, שהוא הגיע למסקנה שהיהדות היא האמת. אמר לו הרב, אם כך, מדוע אינך מתגייר? אז הוא אמר, משום שאני ממחוז אלזס. אתם יודעים איפה זה אלזס? זה בצרפת, על גבול גרמניה. הגרמנים אומרים שזה בגרמניה וכבוש על ידי צרפת. לא משנה, באזור הזה, המאכל הלאומי, זה מאכל הנקרא שוקרות. שוקרות. לא. זה כרוב מבושל עם נקניקיות של חזיר. משהו כבד חבל על הזמן, עם שומן, ככה, אם אתה אוכל את זה פעם אחת, כנראה ש... והצלחת לשרוד את זה, כנראה שאתה באמת גוי. והוא אמר, אני מאלזס, וזה המאכל שלי. זה מה שאני אוכל. אגב, מה הם שותים? בירה. אז כל זה עם בירה, הבן אדם הופך להיות חווית, אחר כך לא יודע. אבל זה מה שאני אוכל. אמר לו הרב, אבל יש גם אותו דבר כשר. אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, האדם הוא מה שהוא אוכל. האוכל, המאכל, זה חלק מהתרבות. ולכן השורש של האדם מונע ממנו להצטרף לעם ישראל, אבל יכול להיות לזכות לחיי העולם הבא, לפי הסגנון שלו, לפי המסלול שלו, אפשר לומר. מובן? אז יש דברים כאלה. פעם איזה גוי אחד אמר, הכנסייה זה האמא שלי, לא עוזבים את אמא. טוב, בסדר, יש דברים כאלה. אז בואו נחזור לנושא שלנו. עכשיו אני מנסה להבין, מה פתאום נכנסו פה חכמיהם של אומות העולם, ואת האם יש להם חלק לעולם הבא או לא. אז קודם כל, הגרסה הנכונה ברמב״ם איננה מה שכתוב כאן. הגרסה האמיתית בכתב יד היא אלא חכמיהם. דבר ראשון. כלומר, יש לנו הגדרה, מי שעושה מפני הדת אינו מהחסידים, אלא מחכמיהם של אומות העולם. מה? אז ידוע, אתה יכול לבדוק בכל המהדורות המדויקות וכו' וכו'. זה גם בשאלות ותשובות מהר"ם על השקר, וגם בספר כתר שם טוב לרבי שם טוב אבן גאון, לסדר, לרבי שם טוב אבן שם טוב, ומובא גם דפוס רומא, דפוס ונציה, בקיצור. ידוע, יש לנו כתבי יד של הרמב״ם, ידוע, אלא מחכמיהם. מה שכתוב בדפוס ולא, זה טעות דפוס. בסדר. אז ככה התקדמנו. אבל השאלה העיקרית, האם החכם הזה יש לו חלק לעולם הבא, או אין לו חלק לעולם הבא?
ברור שאין לו.
ברור שאין לו, אתה אומר. כלומר, אתה מעדיף חסיד על פני חכם. למה ברור שאין לו?
למה? ברגע שחשבת דבר לאלף, הבנתי למשהו קטן. אולי אני מפרד. פה פשוט הוא קשור לצד החומרי, השכלי.
Okay, הוא קשור לצד החומרי השכלי.
מפני הכרה הדעת.
הכרה הדעת.
פה הכרה הדעת, כן. פה בצד...
אז זה נקרא חומרי שכלי אצלך. טוב, מעניין, זה ביטוי חדש. חומרי שכלי, כן?
מה שהוא מבין, זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא... זה רק כלפי חוץ,
כן.
שאתה מקבל את דבר השם, זה רוחני. כשהופך להיות רוחני, קודם כל אתה יכול להיות מחובר לעולם הבא. כשאתה
לא
מחובר לקודש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות
לך את
החלק
לא... אז אתה סובר כמו הבית יוסף, בכסף משנה, שאומר כמוך. יש רק בעיה אחת, הרמב״ם לא כתב את זה. כן, מה אתה אומר?
ברור שהרמב״ם לא הכי לעקוב. כיוון שברגע שגרסנו אלא,
כן?
צירפנו את זה לשתיים, ואין שלוש.
אז מה עם שלוש?
אין הכרעה, זהו.
אין הכרעה.
אין כבר שלוש.
אז מה זה אין הכרעה? מה, הרמב״ם הוא פה כדי להכריע, לא? הנה, בא חכם אומות העולם, שואל את הרב, תגיד, לפי דעתך, יש לי חלק לעולם הבא או לא? לא יודע, לא רוצה לדעת.
פעם במשך רק
לך אחת, שעוד
הרבה. צריך
ללמוד את
הכל, ואז...
אבל אני רוצה לדעת, מה המסקנה? זה המקום שבו הרמב"ם מדבר. שאלה זו נשאלה על ידי הרב משה דוקטור זיידל, לרב קוק, בספר אגרות ראייה, חלק א'. פה בדרך כלל יש כל הספרים שצריך. רב מוישה זיידל, שהרב מכנה אותו רב מוישה דוקטור זיידל. הרב היה שם את התואר האקדמי לפני השם הלועזי ואת התואר הרבני לפני השם העברי. רב מוישה דוקטור זיידל. מי זה רב מוישה דוקטור זיידל? הוא וחברו הרב בנימין מנשה דוקטור לוין. היו שני בחורי ישיבה בישיבת טלז שבאירופה, והיה להם שאלות באמונה. באותם הימים לא היה מכון מאיר, היה רק אדם אחד בעולם שיכול לענות על השאלות שלהם באמונה, זה היה הרב קוק. אז הם היו שולחים אליו מכתבים, לפעמים היה עונה אחרי שנה, אבל המכתבים שלו זה אחלה משהו. אז פה זה שאלה של דוקטור זייד.
אז
אגזו את זה בספר. כן, אגרות ראייה, יש גם המכתבים האלה. אז כאן אני קורא כאן. חסידי אומות העולם.
איזה אומות
ראייה לא? אגרות ראייה, חלק א', עמוד צדיק ת' וקוף. וחסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותם מאחרה הדעת, אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. הנה הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם. טוב, קודם כל. הנה, הרב אומר מה שאמרתי כאן. מה?
הרב ידע ערבית?
האם הרב קוק ידע ערבית? לא.
טוב,
מה?
כתבי יד,
המשנה תורה, הרמב״ם כתב אותו בעברית. את ספר המצוות הוא כתב בערבית. את האגרות כתב בערבית. פירוש המשנה בערבית. מורה נבוכים בערבית. מילות ההיגיון בערבית. אבל את משנה תורה כתב בעברית. מה? למה הוא כתב את זה בעברית? הוא כתב את זה בהקדמה. מדוע הוא כתב את זה בעברית של המשנה? טוב. ודעתי נוטה. שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה ירודה מאוד. להגיד על מישהו יש לו חלק לעולם הבא זה בערך כמו לומר, תשמע, בן אדם הזה הוא גדול, חודש הוא כבר לא מעשן סמים. בסדר, זה לא מעלה משהו. הוא לא גנב. אתה יודע, הייתה לו אפשרות למעול בבנק, הוא פקיד בבנק, והייתה לו אפשרות למעול בסך של מיליון דולר, והוא לא מעל. אדם מוסרי, אה? כן? אז בואו נגיד, יש לו חלק לעולם הבא. הוא אומר, רב, זה מעלה ירודה. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה, אבל כיוון שאפילו רשעים והמארצות שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. כלומר, לפי הרמב״ם, להיות חכם זה יותר גדול מאשר להיות חסיד. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא, שלא גברו במושכלות, כי קיבלו האמונה בתמימות, רגשי לבב, והתנהגו בדרך ישרה, על ידי מה שקיבלו, שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. כלומר, הם דתיים. חסידי אומות העולם הם במדרגה נמוכה, כי הם דתיים. אבל מי שעל ידי הכרה הדעת, על פי השכל, זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב, הוא מלא תבונה. הוא נחשב מחכמיהם. שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא. כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. עד כאן ההסבר הראשון של הרב קוק. כלומר, הוא רק מחכמיהם, ולכן אני לא אגיד לך שיש לו חלק לעולם הבא. מה, אני אקטין אותו?
פשיטה שיש לו.
לא, פשיטה שזה למעלה מזה.
אז מה יש לו?
מה יש לו? עוד מעט נראה. עוד מעט נראה מה יש לו, כן. מה?
חשבנו שאם אחד בא מעם ישראל, שהקדוש ברוך נתן לנו את התורה, הוא יותר גדול.
פה הוא מסכים
שזה בחוכמתו
יותר גדול, נכון?
קצת קשה.
לא, אז נגיד, זה לא קשה, זה פשוט לא רגיל. לא רגילים לחשוב כך, נכון? לא מקובל. אז מה אם לא מקובל? הרמב״ם, הוא לא צריך להתאים את עצמו לחוברות של יראת שמיים שאנחנו קונים בשוק. כן, הוא לא, הרמב״ם לא משועבד לשום אלון בית כנסת. כן, בבקשה.
אז בצד מזה שהרמב״ם, אז כאילו קצת משנה לי את המושג של חוכמה, שהרמב״ם עצמי חוכמה זה גם שהוא מזדהה עם הדבר שהוא מאמין בו בכל ליבו.
נכון, הוא משכיל את הדבר, הוא יודע שזאת האמת.
התורה בגויים תאמין.
חוכמה בגויים תאמין.
זה גם תורה.
למה תורה בגויים תאמין?
תורה בגויים זה סוג, תורה זה גם קיום המעשים, אלא להפוך את ה...
לא, זה מצוות, יש הבדל בין מצווה לבין תורה. כן? טוב, הלאה. וגם, עכשיו פירוש שני. וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשטם, נגיד שזה לא נכון מה שאמרתי, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה הוא מקנה למקיימיה. הבילו כפוך עכשיו. יכול להיות שבאמת זה שזה בא מתורת משה, שזה בא מן השמיים, זה נותן מעלה יותר גדולה, והמעלה יותר גדולה, אנחנו נקרא לה חלק לעולם הבא. אבל מי שאיננו במעלה הזאת, מה יש לו כן? לא עולם הבא, אבל מה יש לו כן? ויש מעלות אחרות, שכל דבר טוב יכול להקנות, קצת מזכיר לנו את מה שאנחנו קראנו עכשיו בכוזרי, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא. ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, הוא מסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל מעלות אחרות מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. כלומר, אפשר לקרוא לזה נירוונה, הישארות הנפש, דבקות, מה שאתה רוצה. זה לא נקרא עולם הבא. אז למה הרמב״ם לא כתב את זה? כי הרמב״ם מביא רק מקורות של תורה. מה שלא כתוב בתורה, הרמב״ם לא מביא. מובן?
מובן לחלק האחרון, לא מובן...
מה?
מה זה המעלות
אחרות? איך שהפילוסופיה היא מגדירה את זה?
להתחבר לטבע?
למשל, להתחבר לטבע, להתחבר לקוסמוס, להתחבר למאגר הנשמות, להתחבר לרוח החיים הכללית, וכדומה. הם קוראים לזה נירוונה, למשל, במזרח. נכון? שיקרא לזה נירוונה. כן.
הרב הגיע למסקנה ראשונה בגלל... המילה אלה, כי היא באה בעצם...
לא, זה לא... אפשר להגיד שהמילה אלה, משמעותה, אלה יותר גדול.
יותר גדול מהחסידות.
כן, אבל יש פה בעיה. הוא לא גר תושב. מה פירוש ההגדרה של גר תושב? מה המשמעות של הביטוי גר תושב?
שלא יכול לגור יחד איתנו בארץ.
זהו, גר תושב זה מי שאנחנו מושיבים אותו בארץ ישראל אפילו. יוצא בזה שאם הוא לא גר תושב, אחד כזה לא יגור איתנו. לכאורה, למה לא? רגע, אם הוא במעלה שכלית יותר גבוהה, לפי הפירוש הראשון של הרב קוק, אם הוא במעלה שכלית יותר גדולה, אז למה שלא יהיה יושב בארץ?
כי יכול להגיע לאמת שלו, אבל...
אז הוא יכול להיות נגדנו. כלומר, אנחנו מעדיפים גוי דתי. כלומר, אומנם לא כל כך חכם, אתה רוצה לשבת איתנו, עדיף שתקבל את הסמכות של המסורת הדתית, כי אנחנו מפחדים מפילוסופים כמוך. משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
לא בדיוק, יש לו נטייה פשוט לעבודה זרה.
לא, לפי הרמב״ם אין נטייה לעבודה זרה.
לא, באופציה השנייה. באופציה השנייה, שהוא מגיע לנירוונה, יש לו נטייה לעבודה זרה. יש לו נטייה חזקה אפילו יותר לעבודה זרה.
לא, לא, פה הרמב״ם מדבר על אדם שבאמת לא עובד עבודה זרה. קיבל על עצמו שבע מצוות מנוח מפי הכרע הדעת.
קורא לזה נירוונה.
שיקרא לזה נירוונה, מה אכפת לך?
יש איזה נטייה לעבודה זרה.
לא, לא דווקא.
למה לא? בודהיזם זה
יש, לא, בודהיזם זה כן עבודה זרה. לא, רק תראה מה שהולך שם, ועוד איך שזה עבודה זרה למהדרין, אלא שיש, זה נכון שיש אסכולה אחת, מיעוט שבמיעוט, בתוך הבודיזם, שאיננו עובד לפסלים ולא לשום דבר. אבל זה ממש קט קטנה שם. כל הזרמים המרכזיים ביותר של הבודיזם הם עובדי עבודה זרה בפועל, בהכתרה, בניסוך ובהשתחוויה, כל מה שאתה רוצה. כן. בבקשה.
מה ההבדל בין גר לתושב?
מה ההבדל בין גר לתושב? גר זה בדיוק הפוך מתושב.
גר זה זר, תושב זה...
זה בדיוק הפוך.
זה שיושב בארץ.
גר זה בדיוק הפוך מתושב, לא?
כן, אוקיי.
גר זה מי שזר, תושב זה מי ששייך. זה בדיוק הפוך.
נו, אז גר תושב זה זר שיושב בארץ.
אתה שואל מה זה גר תושב, או מה ההבדל בין גר לתושב? תחליט מה השאלה שלך.
אוקיי, זה
הפור מתושב. מה השאלה שלך?
גר תושב.
אתה שואל מה זה גר תושב?
אתה
שואל אותי מה זה גר תושב, כן או לא?
כן.
כן, אז אני אתן לך תשובה. גר תושב זה אדם שאיננו יהודי, אבל כיוון שקיבל על עצמו שבע מצוות נוח, וכמקיים אותם, מותר לו לשבת בארץ. זה הכל.
אז למה קוראים למי שהופך להיות יהודי מתגייר? אתה זר, קוראים לך גר. אתה בנייה יהודי, אתה מתגייר.
רגע, 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 רגע. אני הבנתי חלק מהשאלה שלך. השאלה שלך הייתה, מדוע קוראים למי שנהיה יהודי מתגייר?
כן.
לא הבנתי את המילה הראשונה שאמרת, אבל, אם כך, למה קוראים ל?
כן.
מה זה קשור אחד לשני? יש הגדרה של גר תושב, תעזוב אותי בשקל. עכשיו יש לך שאלה שנייה. למה?
צריך להבין את זה בשביל להגיע לשאלה הזאת.
אבל השאלה היא עצמאית. השאלה היא עצמאית. מדוע קוראים לאדם שנהיה יהודי, מתגייר.
מבחינה לשונית זה לא
מסדר. זה השאלה?
כן.
אוף. אני אפילו ארחיב קצת השאלה שלך. מדוע קוראים לאדם שנהיה יהודי גר שמתגייר? היית צריך לקרוא לו גר שמתיישב. נכון? הוא בהתחלה היה גר, עכשיו הוא תושב. אז למה הוא פתאום מתגייר? ואז אם הוא מתגייר, סימן שמה הוא היה לפני כן? תושב, אז תקרא לו תושב שמתגייר, או גר שמתיישב, אבל גר שמתגייר זה לא מובן. ברור? הבנת את השאלה שאני אכלתי אותה? נפלא, שתבח שמו, שפתיים ישק. ובכן, בואו נמשיך. אברהם אבינו אמר לבני חת, גר ותושב אנוכי. יש פה משהו לא ברור. האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? האדם בכלל, בעולם הזה.
מבחינה פיזית, חומרית,
הוא תושב.
כן.
נו, תמשיך.
מבחינה רוחנית, הוא גר.
יפה. כלומר, אתה אומר שיש באדם זהות כפולה. האדם הוא מבחינה מסוימת, מבחינת הטבע, נאמר, הוא תושב העולם הזה. אבל מבחינת נשמתו, הוא בא מן העליונים, ולכן הוא מרגיש איזושהי זרות ביחס לעולם. אמת?
זה מה שהוא רוצה
לומר. רגע. יוצא, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. נכון? באדוני נגדך. נכון? ככה אומר. אז מה הוא אומר שמה? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, האדם נמצא במצב פרדוקסלי בעולם הזה. הוא גם גר וגם תושב. תושב אבל גר. עד כאן ברור?
כן.
זה מה שאברהם הרגיש. אברהם רצה ללמד את זה לבני חת. אמר להם, גר ותושב, אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. ומה הם אמרו לו? לא, אנחנו עם הארץ. עם הארץ. אתה נשיא אלוהים. לכן אתה מדבר ככה, כי אתה משהו מיוחד, אתה חייזר. אבל אנחנו בני חת, אנחנו עם הארץ, אנחנו שייכים לאדמה. אנחנו למטה. אל תספר לנו סיפורים כאלה. זה פילוסופיה דתית שאתה הגית, אבל לא משכנע. בסדר? טוב. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. יוצא לפי זה שכל העולם כולו באמת הם גרים. מי היחיד שיודע שהוא גר בעולם הזה? עם ישראל יודע את זה. מדוע? כי אנחנו נולדנו כגר. זאת אומרת, נולדנו מחוץ לארצנו. כן? בארץ מצרים נולד העם היהודי. נכון? זאת אומרת, אנחנו גרים בעצם כמו כל בני אדם, רק אנחנו היחידים שיודעים שאנחנו גרים. יוצא לפי זה שכשאדם מחליט להצטרף לעם היהודי, הוא מגלה שתמיד הוא היה גר. אז הוא גר שעכשיו מתגייר, פתאום לומד שהוא גר, כמונו. בסדר? אז יפה. אז לכן השאלה הייתה בהחלט שאלה מעיינת. ובמקום. אוקיי. טוב, אז בואו נמשיך. אם כן, לפי הרמב״ם, יוצא שיש אדם שהוא מגיע מתוך הכרתו בדעת אלוהים, ואז אי אפשר להגיד זה חלק לעולם הבא, זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר? הרב קוק, הפירוש השני. הפירוש השני של הרב קוק אומר ככה, הביטוי עולם הבא זה הישארות הנפש של היהודים. ואצל האדם הזה שמגיע מכרע הדעת, לא קוראים לזה הישארות הנפש, לא קוראים לזה עולם הבא, קוראים לזה בכל מיני שמות אחרים. זה יכול להיות הישארות הנפש, זה יכול להיות נירוונה, שאני לא כך אוהב את המילה הזאת, ועוד כמה מיני ביטויים כאלה. בסדר? כן. כי החסיד הוא מחובר לעם ישראל מבחינת האמונה שלו. הוא קצת בתורה. לפי ההסבר הזה, כן. לפי ההסבר השני, הכרע הדעת זה פחות מחסיד. זה הסברים סותרים. אינם חופפים זה את זה. יפה, אני שמח לראות שהבנת. אז הפשט היוצא מכך הוא שהנוצרים הם חזירים? בגלל שאדם הוא מה שהוא אוכל. ואני מצות. זה סתם דמגוגיה שלה. איך מכתבי הרב קוק נשמרו? הרב היה שומר עותק מכל תשובה שענה? אין לי שום מושג. אז לשווא מנחמים אותנו בכל ישראל שם חלק לעולם הבא, ומהי הדרגה הבאה אחרי חלק ואיך זוכים לה? טוב, זה קצת מורכב יותר. רגע, יש פה עוד ששואל כאן מספר אחד. אנחנו נתייחס עוד מעט לשאלה שם. בסייעתא דשמיא, סליחה, לשון התורה המדויקת היא, ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. טוב, בסדר, בסדר, בסדר.
אנחנו בכלל הגיע לשאלות
האלו. מה? על איזה שאלה אתה שואל?
העץ,
זה
בכלל
לא קשור לנושא שלנו. לא, זה דיברנו לפני כן, טוב. האם גישת המקובלים לגבי העולם הבא של הגויים, תואמת את הרמב״ם. אני עוד לא יודע מה הרמב״ם אומר, אז קשה לדעת אם המקובלים מתאימים לדברי הרמב״ם. אם גר פירושו זר, אז מה פירוש המושג נוכרי? מה זה קשור לשאלה אם גר פירושו זר? אפשר לשאול שתי שאלות. מה פירוש המילה גר? שתיים, מה פירוש המושג נוכרי? למה לקשור את פירוש המושג נוכרי לפירוש שנתנו למילה גר? צריך להתרגל לשאול שאלות נורמליות. טוב, המושג נוכרי מלשון התנקרות. כלומר, זה יותר חמור מזר. זר הוא פשוט לא שייך, אבל הוא לא נגד. נוכרי מלשון מי שמתנקר, מי שנקרו מעשיו לאביו שבשמיים וכו'. כן. לכן במושג נוכרי יש מידה של גנאי, לעומת זר שאין בו גנאי. טוב, אז מסקנת הרמב״ם, יש לכם פה שני פירושים, לא טוב לכם שני פירושים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אם כן, שיש שייכות לכל אדם ואדם שראוי לכך, לחיי העולם הבא. עכשיו, אפשר להקשות על דבריי ולומר שכל מה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון. שהרי נתגלה בדורנו המקור של דברי הרמב״ם. הרי כל המפרשים שכתבו פה על הרמב״ם, כולל הרב קוק, לא הכירו את מקורו של הרמב״ם. מה? לא ידעו. יש מדרש שנתגלה במאה ה-20, ידוע לנו שהוא מדרש קדמון שמצוטט על ידי הקדמונים, ועכשיו, והוא הלך לאיבוד ונתגלה שוב. קוראים לזה משנת רבי אליעזר ברבי יוסי. כן, במשנת רבי אליעזר ברבי יוסי כתוב, חסידי אומות העולם נתפרש שכרם, חכמי אומות העולם לא נתפרש שכרם. כך כתוב במדרש. אחר כך כתוב, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, חכמי אומות העולם אינם מקבלים את שכרם אלא בעולם הזה בלבד. אז זה סותר כל מה שאמר הרב קוק עכשיו, נכון? יש רק בעיה אחת, לא, את שתי האופציות, כי לפי הרב קוק יש להם כל מיני מעלות, אבל גם בעולם הבא, גם אחרי המוות. ואילו כאן, הנה מדרש מפורש, שחור על גבי לבן, שאומר לך, אינם מקבלים את שכרם אלא בעולם הזה בלבד. קודם כל פשט המדרש. אז אני רוצה לציין פה שני דברים. א', שיש פה סתירה בתוך דברי המדרש עצמו, שבחלק הראשון של המדרש הוא אומר לא נתפרשו, אחר כך הוא אומר אינם מקבלים שכרם אלא בעולם הזה בלבד. מכאן שיש שתי דעות במדרש, או על כל פנים יש שתי גרסאות במדרש עצמו. עוד הערה, המדרש הזה מובא גם בספר תולדות איך זה נקרא? תולדות אדם. ספר תולדות אדם הוא ספר שנכתב בווילנה, אני חושב, לזכרו של הרב זלמן מוולוז'ין, אחיו הצעיר של הרב חיים מוולוז'ין. מה? תלמידו של הגאון. כן, רבי זלמן מוולוז'ין. ושם בתוך הספר הזה יש הרבה דברים מאוד מעניינים, בין היתר יש ציטוט של המדרש הזה גם כן. כנראה שהמדרש הזה הגיע לרבי זלמן מוולוז'ין, ושם יש גרסה אחרת. ושם כתוב רק חסידי אומות העולם נתפרש שכרם, חכמי אומות העולם לא נתפרש שכרם, לא כתוב בהמשך. אז זה קצת מוכיח מה שאני טוען, שיש פה שתי גרסאות, כן. ועכשיו אומר יותר מזה, עצם זה שהרמב״ם לא כתב יש חלק או אין חלק, סימן שהגרסה שלו במדרש הייתה כמו הגרסה אומרת לא נתפרשו, ואז זה תואם את דברי הרב קוק. כן, בבקשה.
נראה דווקא
ממשל
שאין סתירה.
אין
סתירה
בנו. כן, למה?
כיוון שצריך להפריד בין השאלה איפה, בין השאלה מה בדיוק. כלומר, בחלק הראשון אמרו מה בדיוק? אין, לא אמרו מה בדיוק. חלק השני אמרו איפה, לא אמרו מה, אמרו איפה. ובחלק הראשון, עוד כאילו משמע מהפשט, לא נתפרש שכרם. משמע, שיש שכרם. שכרם.
אז למה להגיד שכרם? משמע
שיש שכר.
אז לא,
מה בדיוק?
לא. עיין שם בלשון המדויקת של המדרש. אני כעת לא זוכר בדיוק את הלשון המדויק, עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. אגב, דברי התולדות אדם על רבי זלמן מוולוז'ין מובאים גם בסוף הכרך של מהדורת פרנקל, של ספר שופטים, מי שמעוניין יכול לראות שם. כן.
אולי אנחנו פשוט לא... אולי הרב הסביר את זה קודם, אולי אנחנו פשוט לא מבינים את המושג מה זה חלק מהעולם הבא.
חלק מהעולם הבא?
חלק עולם הבא.
לעולם הבא. כן, מה הבעיה? מה אתה מתכוון?
מה זה המושג הזה?
אז זה לא כך ברור מה זה. כן, אתה צודק. אנחנו בעצם מדברים על חלק לעולם הבא, לא מסבירים מה זה. כן. נגיד שזה מאוד מסובך, אבל אפשר להסתפק בהגדרה שנתן הכוזרי בעצמו. איפה זה כתוב? בעמוד למדת, כן, בסוף פסקה קוף ג' 7 שורות לפני סוף הפסקה. כי מהו המבוקש בעולם ההוא אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי. להגיד לך שזה ברור? לא. אבל אינטואיטיבית אנחנו יכולים להבין. בסדר. עכשיו, מישהו שאל אותי פה לפני כן באינטרנט, האם המקובלים מסכימים עם הרמב״ם? זאת אומרת, במילים אחרות, האם לפי הקבלה, עולם הבא של גוי ועולם הבא של יהודי זה אותו הדבר? תשובה בוודאי שלא. כי הרי כל אדם ואדם, הגישה שלו אל האלוהות הוא לפי הנוסחה האישית שלו. לכן אי אפשר לומר שאפילו החלק שלי והחלק שלך הוא לא אותו דבר. בין שני יהודים. מדוע? בגלל שאני לא אתה ואתה לא אני. קל וחומר אם אחד הוא יהודי והשני הוא גוי. לא מצד שהגוי הוא במעלה, הייתי אומר, מגונה, אלא בגלל שהאופן, הגישה שלו אל האלוהות, היא אחרת. כן.
זאת אומרת, העולם ממשיך בפירוד, גם בעולם הבא. כל אחד לפי הדעה שלו, בעולם הבא לא מתחברים, הדעות מתחברים,
הדברים מתחברים. האם בעולם הבא אני ואתה הופכים להיות אותו הדבר? זאת השאלה.
עושה דעות.
נאמר ככה, יש, הרבה פעמים במיסטיקה המזרחית אנחנו מוצאים כיוונים כאלה של ביטול האישיות הפרטית בנצח. נכון? נכון? ואז יוצא שיש מין ייאוש מהפרטיות. יוצא לפי זה שהאני הוא חסר משמעות. אבל דווקא אצלנו מדברים על מושג הנקרא חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? איזה מין לבוש המבדיל את הנפש שלי מהנפש שלך. כדי שגם האני, גם בזמן ההתקללות הכוללת, ישמור על ערכו. מובן? בבקשה. מחילה מכבוד הרב, מה עם חלק לעולם הבא? מה השלב הבא? ואיך זוכים? ילכו מחיל אל חיל, כן, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. מה פירוש אין להם מנוחה? בזכות שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי להינצל מן השעמום הנצחי. אז אל תדאג, למה אתה כזה מודאג? מזכיר לי את האדם ששמע הרצאה של אסטרונום. האסטרונום אומר, האסטרופיזיקאי סליחה, אומר, עוד 1,000,000,000 שנה השמש תכבה. אז אחד השואלים מודאג מאוד, אומר, אמרת 1,000,000,000 או 1,000,000,000? נגיע. אז להתגייר או לטבול במקווה כלי שהורכב על ידי גוי. משמעות הדבר היא בעצם עשיית פעולה שתפקידה להזכיר לי שהכלי עובר למצב לא רכושני. הארץ, האוויר וכולי אינם שייכים לי, אלא אני רק גר כאן. גר בצירה וגם בפתח, גר. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. כן. טוב, בבקשה. מה שמוכן לך לעולם הבא, אתה רוצה לעולם הזה שלך,
משהו כזה?
לא שמעתי טוב, סליחה. אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, נו, אז מה? נו, אז מה זה סותר?
זה אומר שבעולם הבא יש שלווה.
שבעולם הבא יש שלווה. לא, כי אתה מבין מהמקור הזה שבעולם הבא יש שלווה. נכון, זה סותר. זה סותר. אם אתה רוצה לראות סתירה יותר מפורשת למה שאני אמרתי, בהלכות תשובה להרמב״ם. בהלכות תשובה להרמב״ם בפרק... בפרק... וו או חטא, אני לא זוכר. מה נעשה? נבדוק. פרק חטא. הוא אומר, העולם הבא בפרק הלכה ב', אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף כמלאכי השרת, הועיל ואין בו גביות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה, ולא יראה בו מן הדברים שמערין לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב ושחוק וכיוצא בהן. כך אמרו חכמים הראשונים, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף, לפי שאין שם אכילה ושתייה. וזה שאמרו צדיקים יושבים, דרך חידה אמרו. כלומר, הצדיקים מצויים שם בלא עמל ובלא יגיעה. זה סותר כותבית וחזיתית את מה שאני אמרתי. אמת או לא? כן?
אז אם כך...
כן, נו.
צדיקים
יושבים
ונהנים
מזיב
השכינה. רגע, מתוק. הוא עניתי באמצע התשובה. אה?
אולי הוא מתוק, אבל...
אמר לי כן, כן, זאת אומרת...
כי אני... אבישי לא מבטר, צודק. אם כן, זה שני מאמרי חז"ל, האמת היא. שחז"ל אמרו, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואילו יש מאמר אחר של חז"ל שהרמב״ם מביא אותו... שצדיקים יושבים, כלומר לא מתקדמים. ואילו המאמר הראשון הובא על ידי רמח"ל, אם כן זה הופך להיות מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמח"ל. תשובה, יש מעלה בלהיות בעלייה מתמדת, קוראים לזה השתלמות. יש מעלה בלהיות במנוחה, קוראים לזה שלמות. וכפי שהרב קוק כותב באורות הקודש, יש שני ערכי השלמות, הערך של השלמות והערך של, של ההשתלמות. אז איך אנחנו מוצאים, איך אנחנו יוצאים בידי חובת, גם הצורך של ההתקדמות המתמדת וגם של העמידה? תשובה, יש שני סוגי נפשות. יש אנשים שיש להם נפש רמב"מית, והם רואים את המעלה שיש בקביעות והנצחיות, ויש אנשים שיש להם נפש רמחלית, ואז הם רואים את הערך של ההתקדמות. ואז יוצא שיש עולם הבא לזה ועולם הבא לזה. כלומר, עולם הבא יש כמה מחלקות. בודקים כשאתה מגיע, אומרים, רגע, אתה רמב"מיסטי או רמח"ליסטי? בוא, לפי זה, פה תפנה, פה תפנה.
אבל השילוב של השניים?
יש כאלה מחלקות משולבות, יש הכל. כן. אדם שמגיע למיצוי המלא שלו, הוא נקרא בשלמות.
שלו.
כן, בדיוק. כן.
זה כמו מעלית.
כמו מעלית, שמה?
הוא עומד, אבל
עולה. זה כבר עוד מחלקה. כן, מה אתה רוצה?
אז אם הצדקים יושבים ביכולים, אז הם מתחברים למקום.
אתם לא יודעים מה שיש בעולם, יש אינטרנט ענק. ושם לא מהירים שאתה כתבת לא נכון את השאלה והכל. כן.
אז כשהם מתחברים לזיב השכינה.
נו.
נהנים מזיב השכינה, מתחברים למקור עליון.
נו.
אז איפה השוני בין הצדיק הזה לצדיק הזה שמתחבר למקור?
מה השוני בין צדיק זה לצדיק זה? זה יש לו אני משלו, זה יש לו אני אחר.
מתחברים לאותו מקור אבל.
מתחברים לאותו מקור, כלומר כשאתה מחבר, מקרר ותנור לאותו מקור חשמל, זה צריך לצאת אותו דבר. זה אבסורד, אותו מקרר. גישה כל כך שונה. גוי, לשון גבייה או ההפך. ומה משמעות גבייה? הקונוטציה של המילה גבייה שלילית. עודה להבהרת המונחים, לא עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו. השם כל כך טוב, רוצה להיטיב. מדוע נתן תורה שכל כך מסובך להבינה? האם ככה מקרבים לאבא? בברכה. תשמע, היה אפשר גם לאכול רק רוטב סויה כל החיים. למה כל כך הרבה מאכלים? מה זה שי עולמות הצדיקים? יש להם 310 כיוונים, ולאדם הרגיל יש רק אחד? המשך השאלה אני לא רואה. אז אני לא יכול לדעת בדיוק מה הייתה כל השאלה, כי באינטרנט לא רוצים להעלות את השאלה. רגע, לא, עוד לא העלו. שאלה מספר 4, בבקשה, יופי. מה זה שהיו עולמות הצדיקים? יש להם 310 כיוונים ולאדם הרגיל יש רק אחד או כמה בודדים? כן, יכול להיות. אני לא יודע מה אנחנו מבינים בזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.